כיסא דוד עבדך, מהרה בתוכה או לתוכה, תכין. אז הסברנו מה זה להכין כיסא דוד. להכין פירושו לעשות בסיס. קנה. כן? משהו שעליו שמים את הכיור ואת קנו, מתרגם אונקלוס, ית כיורה וית בסיסה. כן? כך שקנה, הכנה, זה בסיס. מכון כזה, שעל גביו שמים, מכוננים את הכיסא. אז מהו הכנת כיסא דוד שמדובר עליה בברכה הזו? אז כפי שהצלחנו לציין, מדובר על משיח בן יוסף. שלא יהרג משיח בן יוסף על ידי ארמילוס הרשע. אז מהו משיח בן יוסף? מה זה הסיפור הזה שהוא לא יהרג? ומה זה ארמילוס? יש לכאורה מחלוקת בזה בין הנגלה לבין הנסתר. תורת הנגלה אומרת שמשיח בן יוסף עתיד להיהרג. ככה מובא בגמרא במסכת סוכה דף נ"ב, שבספדה כל הארץ, משפחות, משפחות לבד, משפחת בית דוד ונשם לבד, משפחת בן נתן ונשם לבד, וכו' וכו'. שם יש מספד גדול בירושלים, והיום הוא יגדל המספד בירושלים כמספד עד רימון, בין תו רימון בבקעת מגידון. והתלמוד אומר מה זה המספד הזה, אחת השיטות שם, בסוכה נ"ב, זה על משיח בן יוסף שנהרג. ואילו באריזל, נאמר שאם יתפללו על משיח בן יוסף שלא יהרג, אז הוא לא יהרג. והגרא הלך עוד צעד אחד קדימה, הגרא אומר עוד יוסף חי, בעצם יתברר שהוא לא נהרג. יש מצבים שחושבים שמשיח בן יוסף נהרג, יש תאונה למדינה. אז אנשים קופצים מהגג, איבדו את כל האמונות באידיאלים הגדולים, וגם משיח קפץ. והודיעו שהוא נהרג. אבל מצד האמת, עוד יוסף חי. כמו שיעקב אבינו סבר עד יוסף שהוא מת, הוא באמת הוא היה חי, כך משיח בן יוסף. זה גם מסביר כמה תופעות של ייאוש מן הגאולה, שאנחנו מוצאים אפילו בחוגים פנימיים, בתוך תלמידי חכמים וכו', שאנשים מתייאשים. ואז על הדעת, לא, זה, אתה חושב שמשיח בן יוסף נהרג. אז באה מחלוקת בין הנגלה לנסתר. הנגלה מדבר על פי סדר הטבע, שמשיח בן יוסף חייב להיהרג. והנסתר מדבר בסדר שמעל הטבע, שאפשר להציל את משיח בן יוסף. מה זה משיח בן יוסף? משיח בן יוסף זה מי שמוציא את ישראל מן הגלות. מה התרגום המעשי? היום אנחנו יודעים, מדינת ישראל, התנועה הציונית, זה משיח בן יוסף. בסדר? על זה מדובר. אז לפי מה שאנחנו למדנו, בעצם מי שמממש את זה במציאות, זה משיח, זה מדינת ישראל, הציונות. מה אתה שאלת? מה? גם, יש גם אנשים במהלך הדבר הזה, שגם הם שייכים לתנועה של משיח בן יוסף. אז אחד מהם, גם הרצל. הרצל אמר עליו הרב קוק, הוא עקבה במשיח בן יוסף. מה זה עקבה? הצדה הנמוך, הראשוני, זה שמהלך, העקב הולך. על זה למה? העקבות משיחיך. כן, אשר חרפו, אשר חרפוך השם, אשר חרפו, עקבות משיחיך. אז יש צד של עקב. יראה הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון את כל הדורות עד העקב. העקב, אם כן, הדור האחרון, דור העקבה דמשיחה. אז יש צד כזה. יש עוד כמה אנשים שהיו משיח בן יוסף במהלך ההיסטוריה. בין הקרובים אלינו, הארי בעצמו. הארי אמר על עצמו שבוע לפני פטירתו, הוא היה בקבר רבי סיסאי בגליל, בכפר סעסה. כן? אז הוא הלך להתפלל שם על קברי רבי סיסאי ובניו, והוא אמר לתלמידיו, התפללו שלא ימות משיח בן יוסף בימיכם. אבל שבוע אחרי זה הארי נפטר, אז כנראה שהוא התכוון לעצמו, ושהם לא ידעו כל כך טוב להתפלל. כנראה. עכשיו, יש מה הקשר בין הארי להרצל? פשוט מאוד. הארי הוא ראשית חזרת רוח הקודש הנבואית לעם ישראל אחרי גירוש ספרד. כלומר, גירוש ספרד היה התחתית של הגלות. מכאן ואילך התחילו לעלות לארץ ישראל, היו אז תקוות גם להקים מדינה באותם הימים. היו דיבורים רציניים מאוד עם דון יוסף נשיא, הדוקס מנקסוס וכל מיני דברים כאלה. לא הלך. אבל התורה שהתגלתה אז היא תורת הגאולה. וזה שנה, שנים אתה מתכוון. כן, אז אמרנו. אחרי גירוש ספרד, אמרתי או לא אמרתי? לא, אז אני אמרתי. כן, אז אל תצבט, בסדר, סתם אני אומר. אחרי גירוש ספרד, מה? טוב, יש גם הגאון מווילנה, כשהוא נהיה בן 20, אז הוא אמר שנכנס בו נהורה דמשיח בן יוסף. זה היה בשנת תפקוף. באותה שנה, אז הגאון הרגיש שמתחיל להתרחש משהו בעולם. שנת תפקוף זה 500. אז כלומר, זה אמצע האלף השישי. כלומר, זה הרבע האחרון של האלף השישי, אמצע היום, לעומת אמצע הלילה. אז הוא הרגיש שמשהו מתחיל לזוז בעולם, שלח את התלמידים שלו לארץ ישראל. יש משהו. יש כמה, רבי שמשון מאוסטרופוליה. רבי שמשון מאוסטרופוליה. הוא היה גם כן. בבחינת משיח בן יוסף, הוא נהרג בפרעות של חמילנצקי, שהיו בבחינת חבלי משיח. בקיצור, הרבה אנשים בדורות הקרובים אלינו היו בבחינת משיח בן יוסף. גם אנחנו ראינו אנשים בפועל, למשל דוד בן גוריון. הוא פעל להלכה למעשה את העבודה של משיח בן יוסף. אז גם הוא שייך למהלך הזה. היו קדמונים יותר, למשל אחאב, מלך ישראל. ויושיהו מלך יהודה ודוד המלך. כלומר, יש כל מיני אנשים.
דוד המלך משיח בן יוסף.
מה אני אמרתי? אני אמרתי, יש רשימה שאנשים שייכים לתנועה של משיח בן יוסף ואני אמרתי דוד. אז מה הקושיה עכשיו? טוב, אז יש מה
זה משיח? למה בן יוסף?
משיח בן יוסף, גם יצחק אבינו היה משיח בן יוסף. לא, באמת. מה? לפני שיוסף היה, כן. אבל הוא יכול להיות בן יוסף. צריך להבין מה זה משיח בן יוסף. משיח בן יוסף, נדמה לי שאני שמעתי שיעור שבו אמרו שהכוונה, הכוח שמוציא את ישראל מהגלות.
כן, למה יוסף?
יוסף זה הכוח הלאומי. כן? בהם עמים ינגח, יחדה בפסי ארץ. והם רבבות אפרים, והם אלפי מנשה. בכלל, יוסף הוא נקרא סתנו של עשיו. והיא כאשר ילדה רחל את יוסף, כלומר שהייתה הצהרת בלפור, יוסף בגימטריה ציון, ויאמר יעקב ללבן, שלחני ואליך אל מקומי ולארצי. אומר, השי נולד סתנו של עשיו. מה זה סתנו של עשיו? זה הכוח בתוך האומה, שיודע להשתמש בכוחות של עשיו, בפוליטיקה, במלחמה, בכלכלה. יוסף הוא המשביר. לכן הוא גם יכול להשתלט על השלטון במצרים, על הכלכלה במצרים, ולפעול שם. העדות ביוסף סמור, שהיה מדבר 70 לשון, הוא קוסמופוליטי. אז יש לו גם הכוח של, של מה שנקרא מדעי המדינה.
אז למה דווקא מוצאים מהגלות? נשמע יותר...
כדי לצאת מהגלות צריך לדעת לעבוד עם הגויים. זה הכוח הלאומי. יודע להקים צבא, או יודע להקים כלכלה.
לא צריך לעבוד עם היהודים בשביל לצאת מהגלות?
לעבוד עם היהודים בשביל לצאת מהגלות. וואי, איזה יופי. נסה.
אז תמיד היה עם שתי כובעים על ראש?
לך וישלחך אל פרעה. והוציא את עמי בני ישראל ממצרים. כן. אוקיי. היה קריאה, הוא קדם. כן?
הבנתי שכל דבר לאומי זה משיח בן יוסף. אם אפשר לומר שנציג כלשהו שנותן כבוד למדינה, בין זה פוליטיקאי או כלשהו, זה גם כן בחיינה את המשיח?
כן, בהחלט. אפשר לומר את זה. כן, מה אתה אומר?
דוד הלך עם שני כובעים.
האם דוד הלך עם שני כובעים? היה לו הכובע של גוליאת שהוא לקח ממנו. והיה לו גם עטרת מלקום שהוא לקח מבני עמון, אז יש שני כובעים.
אמרת שהוא משיח בן יוסף.
זה נכון.
אבל
אתה אומר שדוד היה משיח בן דוד?
לא, כאילו...
אתה אומר שדוד היה משיח בן דוד?
לא, אני אומר שבפוטנציאל שלו אמור להיות מהזרע שלו.
מהזרע שלו צריך לצאת משיח בן דוד, זה אני מסכים, אבל הוא עצמו לא יכול להיות משיח בן דוד. הוא דוד. מה? בסדר, אני רוצה להגיד משהו. אתה אומר ככה, אני שאלתי אותך, האם אתה אומר שדוד היה משיח בן דוד, ואתה אמרת לא. זהו, אז זה לפי זה שהוא הלך עם כמה כובעים.
בירושה שלו, בזרע שלו.
זה כן, אבל לא דיברתי על הירושה והזרע שלו, דיברתי עליו. משיח בן יוסף, זה המקור למשיח בן דוד, זה בדיוק העניין. כמו שמדינת ישראל היא היסוד לעליות נהדרות בקודש שבאות אחר כך. מה הבעיה שלך בזה? עכשיו צריך להבין מה זה המושג הזה של הריגת משיח בן יוסף. שפה צריך להתפלל, שהוא לא יהרג, וכדומה. אומנם מצאנו כפשוטו, כן, שבמלחמת העולם השנייה, היה הכוחות של ארמילוס הגיעו. קרוב למשיח בן יוסף, נכון? היה במלחמת העולם השנייה, הצבא הגרמני-איטלקי הגיע ללוב, מלוב חדר למצרים, ועמד לכבוש את ארץ ישראל. עמד לכבוש את ארץ ישראל, וזה היה רומל, שהיה הגנרל הגרמני, שעמד בראש הצבא הזה. רומל, יש גם גורסים במדרשים, או ארמילוס או רומלוס, והוא עמד לכבוש את ארץ ישראל ולעשות פה שואה. פה בארץ התכוננו לגרוע מכל. יצאו המקובלים לכל מקום בארץ, התפללו, אפילו רבי יהודה פתיה עשה איזה סיבוב במטוס בריטי מעל ארץ ישראל, עשה שבע הקפות, בקיצור, עשה אפילו שחט תרנגולת. בתוך המטוס, לעשות כפרות, קיצור, סיפור שלם. סיפור אמיתי, כן, מה נעשה? וביום שעשו את כל התפילות האלה, בכל קברי הצדיקים וכו', באותו יום נעצר רומל. ומאז החלה הנסיגה של הכוחות הגרמניים מכל החזיתות, וזו ההתחלה של ההתהפכות של מלחמת העולם השנייה. כן? כלומר, התפללו שלא יהרוג ארמילוס הרשע את משיח בן יוסף. טוב, אז זה אפשר להגיד כמשות, אבל יש גם כמובן מובנים יותר רחבים, יותר עמוקים. כן, מה אתה רוצה?
איך להתפלל ספציפית שמשה בן יוסף לא יעלה, או שצריך להתפלל ובגלל
שמתפללים,
זה מה שמונע
ממשה
בן יוסף
לא ימות. טוב, מה קרה? אתה שואל, האם צריך להתפלל שמשה בן יוסף לא ימות, או שצריך להתפלל למשל על בננות? שהבננות יצמחו כמו שצריך, ובגלל שהתפללו על הבננות כשיצמחו כמו שצריך, אז משיח בן יוסף לא יהרג. ככה אתה מציע. זה מה שאתה הצעת, נכון? כן, למשל אתה מתפלל, לא יודע, על כל מיני דברים, למשל שמכבי תנצח, למשל, ואז משיח בן יוסף לא יהרג. כן? ככה אתה אומר. זה ההצעה שלך?
כל עוד זה מכבי נגד היוונים?
לא, זו ההצעה שלך, אני רוצה להבין משהו.
או מנחה ערבית או משהו.
אבל מה זה מנחה ערבית ושחרית? סליחה, במנחה ערבית ושחרית, מתפללים על משהו או לא?
בטח.
מתפללים על משהו, נכון?
כן.
כן. אז יש שתי אפשרויות, או שמתפללים על משיח בן יוסף שלא יהרג, או שמתפללים על דברים אחרים. אתה אומר ככה, אולי צריך לא להתפלל על משיח בן יוסף, צריך להתפלל על דברים אחרים.
לא, אני אומר, זה אוטומטי.
מה זה אוטומטי?
בני ישראל... יעשו תשובה
ויגיעו
לידי תפילות,
שלוש תפילות. איזה תפילות? תפילות, אבל סליחה, אני חושב שאתה לא שם לב משהו בשאלה שלך. כשאתה אומר תפילה, זה נראה לי שאתה מדבר על פעולה מגית. כלומר, יש איזה פעולות סגוליות כאלה, נותנים צדקה, אני יודע, שמים חוט אדום, מתפללים, ואז משיח בן יוסף לא נהרג. אבל נדמה לי שכבודו שכח או מעלים מעצמו את הידיעה החשובה שתפילה זה לבקש משהו. זהו, אז אתה אומר שאם יבקשו משהו, ולא משנה מה, אז משיח בן יוסף לא יהרג, נכון? זה מה שאתה אמרת או לא? לא, אבל אני רוצה שתבין על מה אתה מדבר, ואז תבין מדוע השאלה שלך היא לא במקום בכלל. כלומר, אם אתה אומר שיהודים יתפללו, הכוונה שיהודים יתרגשו התרגשות דתית. אבל זאת לא הכוונה של התפילה. תפילה זה לא התרגשות דתית. תפילה זה לבקש משהו מהקדוש ברוך הוא. אתה מבין אותי או לא?
כן.
זאת אומרת, כשאתה אומר, האם צריך להתפלל על משיח בן יוסף, או שצריך להתפלל על משהו אחר? אתה מבין? להתפלל זה להתפלל על משהו. אז מה שאתה הצעת, אז אתה לא שמת לב שהשאלה של השואל היא, האם צריך להתפלל על זה שיהיה לי כדורי פינג פונג בזול, או להתפלל על משיח בן יוסף שלא יערה. אבל אין דבר כזה להתפלל סתם. להתפלל סתם זה לא נקרא תפילה. בסדר? אז מה התשובה עכשיו לשאלה שלך? עכשיו שהבנת שתפילה זה להתפלל על משהו, האם יש מקום לחשוב מה שאתה חשבת שיתפללו על משהו אחר ואז משיח בן יוסף לא יהרג?
לא.
לא, זהו, יפה. אז קיבלת תשובה לשאלה. יפה, אפשר להמשיך.
למה להתפלל סתם זה לא תפילה?
מה זאת אומרת להתפלל סתם? הפירוש סתם, הכוונה סתם לומר מילים, זה לא תפילה. זה אומנם דבר חשוב מאוד. זה לצאת ידי חובת הנאמנות לפולקלור היהודי לדורותיו. זה אני מסכים.
פעם לפני שהיה תקנות התפילה, כל אחד
היה שם את
המזוזה, לבקש מה שהוא רוצה
לשיר. יפה. זאת אומרת שתפילה זה לבקש משהו. נכון, יפה. מה שאני התכוונתי בסתם תפילה, הכוונה לומר מילים בלי לשים לב מה שאתה אומר. כי הוא חושב, וכך הייתה הרקע של השאלה שלו, שלהתפלל הכוונה להתרגש מזה שכולם הולכים לבית הכנסת ואומרים את המילים של התפילה וכו' וכו'. כן? הוא לא שם לב, השואל היקר, שהתפילה זה לבקש משהו. זה הכל. כן.
אולי יש
אמר מן הגרום
שהרב
מסביר, שבכל
יש חשש בין אדם
מי אמר שאין חשש? אנחנו עוד לא הסברנו מה זה שמשיח בן יוסף יהרג או לא יהרג, עוד לא הסברנו. התחלתי רק קצת להסביר, לא הסברתי הכל. כן, מה אתה רוצה?
לא ברור לי עדיין ההבדלה בין משיח בן יוסף
אינני מבין כלל את שאלתך. אתה אומר שמכיוון שאני אמרתי שדוד היה משיח בן יוסף, סימן שמשיח בן יוסף זה גם משיח בן דוד, כי אתה מניח שדוד היה משיח בן דוד.
כן, זה ההנחה שלי.
אבל אני שואל לך, איך יכול להיות שדוד יהיה משיח בן דוד? הרי הוא דוד.
ואיך יצחק יכול להיות משיח בן יוסף?
למה לא? הוא הכוח שלוקח על עצמו את האחריות הפוליטית, זה יצחק. מידת הדין. מה? כלומר, אתה יצאת מתוך הנחת יסוד שאני לא יודע מה המקור שלה. שדוד היה משיח בן דוד. זה מה שאתה אומר. ואני שואל אותך, מניין לך הדבר הזה? דוד, אז הוא לא בן דוד. מה? אבל אני רוצה ראיה, תגיד שזה לא עניין של זרע, לא ביולוגיה, בסדר, אבל מניין לך שדוד היה משיח בן דוד? אני פשוט עוד לא הבנתי מה המקור שלך.
דוד מלכו
משיחה, לא? אתה
איתי?
לא, אתה פשוט, אני מבין עד כמה שהדברים מושרשים, אבל אני רוצה שתבין עד כמה שהדברים הם שטות, ומחילה מכבודך. אתה אמרת, דוד, כמובן הוא היה משיח בן דוד, ואני שואל אותך מניין לך, ואין לך תשובה. יודע למה אין לך תשובה? כי זה לא נכון. פשוט מאוד. אבל עכשיו מבין את השאלה? את מה שאני אמרתי? טוב. בסדר. יוצא שאנחנו הבנו קצת מה שזה משיח בן יוסף, בכלל לא עסקנו בשאלה מה זה משיח בן דוד. בסדר? כן.
אם זה כזה חשוב, למה לא תקנו את זה בתפילה?
למה לא תקנו מה בתפילה?
כדי שלא יערים. זה הרבה אותיות קטן, מרובעות, בלי ניקוד. לא בכל הסידורים.
למה אתה אומר זה רק רמוז?
לא, זה רמוז.
לא, לא, זה... אני טוען שזה באמת רמוז, כי הרי... וזה פירוש של הארי, כן? שכשאומרים, בתוכה תכין, יתפלל, יתכוון, יתפלל, משיח בן יוסף שלא יהרג. אז אתה שואל, למה לא כתבו אנשי כנסת הגדולה? במפורש, שלא יהרג משיח בן יוסף. נכון? שאלה טובה. נו, הבנתם את השאלה שלו? מה התשובה?
זה לא לדורות.
כי זו תקופה שעוברת, ומשיח בן דוד זה לא עובר? זה גם עובר.
אולי אז האויבים שלנו יחפשו את יוסף.
יש לי הצעה בכל הנושא הזה. הצעה היא שאני אתן תשובה, מה דעתך? פשוט זה יגרום לשיעור לזרום יותר מהר, זה הכל. התשובה היא שמשיח בן יוסף זה לא חייב להיות רק משיח בן יוסף. רבנו סעדיה גאון כותב מפורש בספר כיתב על מוכתר פי על אמנת ועל התקדת, אני אקרא גם ספר אמונות ודעות, הוא כותב שאם ישראל יזכו כל הפעולות של משיח בן יוסף תעשנה גם על ידי משיח בן דוד בעצמו, כך שנוכל לוותר על השלב הזה, על הפיצול הזה. ואם ישראל לא יהיו זכאים, יהיו שני שלבים, משיח בן יוסף קודם, ואחרי זה משיח בן דוד. יוצא לפי זה שאתה לא יכול להתפלל על דבר שהוא ספק לגבי אופן הופעתו. מובן? כי יש הבטחה על משיח בן דוד, אין לנו הבטחה על משיח בן יוסף. עד כאן מובן?
אז מה יצחק לקבל? לקבל זה לא ספק?
אז כן, לא. אז מקבע, עכשיו אנחנו יודעים במהלך הדורות, יתברר יותר ויותר שעם ישראל יצטרך לעבור שני שלבים, כפי שאנחנו רואים בימינו. אבל אי אפשר היה בזמן אנשי כנסת הגדולה שהדבר הזה יהיה כתוב במבורר ובמפורש, כיוון שהדבר עדיין יכול היה להתבצע על ידי משיח אחד.
יפה, אבל למדנו שהלוויים גם תקנו את התפילות, נכון?
את
כל התפילות. מה,
הלוויים
לא ידעו?
נכון. למה לא? לא כל דבר הנביא יודע.
הלוויים לא ידעו, אבל הם תקנו את זה בין מפריע.
כן, אבל לא כל דבר הנביאים יודעים, כן. אופן הפעתו. כלומר, אתה לא יכול, אתה יכול לפלא על גאולה. כיסא דוד תכין, זה בסדר. להגיד במפורש, משיח בן יוסף, שיכול להיות שלא יהיה משיח בן יוסף, אלא הכל יבוצע על ידי משיח בן דוד, אתה לא יכול. לכן זה לא כתוב במפורש. זאת הייתה השאלה של חכם יוסף חיים. בסדר? כן.
משיח
אחד. אם ישראל זכאים, עכשיו הזכות הזאת של ישראל היא לא באמת נובעת מההשקפה
של כמות העם בתשובה, כמות העם בתפילה, כמו ששאלתי מקודם, בצורה פשוטה. אתה שואל האם הגאולה
תלויה בתשובה. אתה אומר ככה. אתה מניע, אתה שואל אותי, האם זה נכון לומר שהגאולה תלויה בתשובה ומעשים טובים, נכון? אתה רוצה תשובה לשאלה הזאת, כן או לא? על איזה שאלה? מה השאלה שאתה שואל? שהיא? תגיד, אני רוצה לשמוע.
אם זה יתרה... הזכות של ישראל לקבל משיח כזה או אחר, או רק אחד, ולכל השורים, אם זה תלוי בתשובה,
זה תלוי בנושא, בכמות העם שמתפלל. כלומר, אני מבין שאתה שואל, האם הגאולה תלויה בתשובה ובמעשים טובים?
כן.
יפה. הבנת שזה מה שאתה שואל? כן או לא?
כן.
בסדר. התשובה היא שהגאולה אינה תלויה בתשובה ובמעשים טובים. אז מה זה זכאים? זכאים זה לאו דווקא על ידי תשובה ומעשים טובים, זה משהו הרבה יותר עמוק. הם זכאים בזהות שלהם. כי משל נשאלת השאלה, אחרי אלפי שנים שעם ישראל עובר צרות ורבים מתבוללים ורבים משתגעים מפני הצרות, אחרי אלפי שנים יש יהודים שנמצאים כאן כדי שהקדוש ברוך הוא יוכל לגאול מישהו. אז זה הזכות של ההיסטוריה. כלומר, הזכות של העובדה שאני היהודי שמספק לקדוש ברוך הוא את הנגאל הפוטנציאלי.
זה נשמע כאילו זה תלוי
בגירוש
גלויות.
משהו כזה, בדיוק. זה נקרא זכות. כן. הקדוש ברוך הוא רוצה להביא משיח. למי הוא יביא אותו? צריך יהודים, לא? אז אתה מנדב לו את היהודי. הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול? צריך בשביל זה שיהיו יהודים? מי מנדב לו יהודים? אם לא היו יהודים, את מי הוא יגואל?
הוא ברא אותו.
אם לא היו לו סליחה, אם לא היו לו יהודים, את מי הוא היה גואל? לא היה לו מה לעשות עם המשיח שלו, נכון? אז אתה ואני עשינו ג'סטה לקדוש ברוך הוא, סיפקנו לו יהודים. כדי שהוא... כן, אנחנו סיפקנו את עצמנו. כן, זאת אומרת, יש זכות של המשכת הזהות, שבמשך אלפי שנים יש בכל זאת איזשהו גרעין, שארית פלטה שהחזיקה מעמד, שהיא מהווה את אותו גרעין, שדרכו הגאולה באה. ברור? זה זכות של הזהות. מה לא מתקשר?
זכות המגבי שאתה בפלוס, זכות פירושו שאתה זכאי לזה מגבי. זה שזה שלך, לכן אתה זכאי לזה. עכשיו מה
שאני מדבר לפה... לא, זכות זה דבר שאני זוכה בו. זכות, הכוונה דבר שאני זוכה בו.
זאת אומרת שהוא לא בא בגללי,
הוא כן בא... לא, 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 אני רואה שהמילה זכות אצלך התבלבלה בגלל העברית המודרנית. בעברית מודרנית המילה זכות יש לה משמעות הפוכה למשמעות של המילה הזאת בימי קדם. היום כשאומרים יש לי זכות, זה כמו זכויות האדם, זכויות הילד, זכויות העובד, זכויות האישה, זכויות הגבר והמשפחה. מה הפירוש המילה זכות? זה הכוונה, מגיע לי, בלי מעשה, בלי שעשה שום דבר. מכיוון שאני אדם, יש לי זכויות האדם. מכיוון שאני איש, יש לי זכויות הגבר. אני אישה, זכויות האישה וכו', נכון? זה מטבע הדברים. זה בדיוק ההפך של המשמעות של המילה הזאת פעם. כשהיו אומרים על מישהו, יש לו הרבה זכויות, מה הכוונה? שהוא עשה משהו, הוא התאמץ. הבנת? זאת אומרת, המילה זכות, משמעותה שהאדם פעל. אז בדרך כלל, הפעולה, וזה מה שהשואל היקר שאל, זאת פעולה של תורה ומעשים טובים. ואני כאן חידשתי שיש מושג נוסף של זכות, זה הזכות של הזהות. שאני המשכתי את הזהות הזאת עד עתה. ואז יש לקדוש ברוך הוא את מי לגאול. קוראים לזה בעברית קדומה, סגולה.
שחלטתי לא להתנצל ולהתעסקם בדרך.
למשל. או לא, או אתה או אבות אבותיך. זהו, זה הכוונה.
זה לא זכות פרטית,
זה זכות בזהות, קוראים לזה. לא זכות של מעשה ספציפי זה, שאני קיימתי מצווה פלונית או אלמונית.
זה לא זכות פרטית. זה זהות...
כן, להגיד.
של דור.
אפשר להגיד, אפשר להגיד. כן, כן, בבקשה.
כל יולדת בארץ ישראל, כל עולה חדש, מקרב איתו את הגאולה.
יפה.
אבל זה, אני יכול להבין את זה, אבל זה קצת לא מסתדר עם כמות ואיכות. הרי הקדוש ברוך הוא אנחנו יודעים, בחר אותנו בגלל איכות, לא בגלל כמות.
מה אתה מתכוון? כן, כלומר, הכמות היא גם סוג של איכות. בין כל האיכויות, אחת האיכויות היא הכמות. כן.
דיברתי מהרב נכון, לא מתפללים על ספק.
אתה לא יכול להגיד בתפילה דברים מפורשים כשהם מסופקים.
אני מבקש רפואה למישהו.
נו.
מסופק.
נכון.
כן או לא.
כן. אתה לא הבנת מה שאני מתכוון. לא הבנת מה שאני מתכוון. נגיד שאתה לא יודע אם החולה קוראים לו יוסי בן רחל או יוסי בן לאה. אתה לא יודע. האם אתה תגיד בתפילה יוסי בן רחל על הצד הספק שאולי קוראים לו יוסי בן רחל?
אני יודע את השם
שלו. סליחה, אני שאלתי שאלה אחרת. נא להתייחס לשאלות שלי, אני פה הבוס. אני שואל, אם אתה לא יודע אם קוראים לו יוסי בן רחל או יוסי בן לאה, האם אתה, בגלל הספק, תהיה רשאי בתפילה לומר יוסי בן רחל?
לא.
אז זהו, זה בדיוק מה שאני אמרתי. כלומר, אותו דבר, לגבי אופן הגאולה, כיוון שאינך יודע האם משיח בן יוסף יהיה דמות בפני עצמה, או שהכל יעשה על ידי משיח בן דוד, לכן אתה לא יכול להזכיר אותו במפורש בתפילה. זה הכל.
אם אני יודע את זה לא בטוח, אבל שהוא
מתרפא. התפילה היא ביסודה ספק, כי אתה לא יודע מה שם יענה לתפילתך או לא. אבל לא על זה דיברתי. אבל לא על זה דיברתי. אבל לא על זה דיברתי. טוב, נו. כי אני העדר בהגדרה, אתה לא יודע אם הוא בחיים או לא. זה ההגדרה של אני העדר. טוב, אני מבקש לא עכשיו להרחיב לשאלות צדדיות. בסדר? אנחנו עכשיו מנסים... במאמצים רבים ללמוד משהו על משיח בן יוסף, ואתם לא נותנים לי, כן, בבקשה.
מה המקורות לזה שהגאולה לא תלויה בתשובה
ומעשים טובים? מניין, מה המקורות לזה שהתשובה אינה תלויה, שהגאולה אינה תלויה בתשובה ומעשים טובים? סנהדרין, צדיק ח', עמוד א'. בסדר? בבקשה.
אמרת שהגאולה
בביטול? גזרות לגאולה? אני לא מבין מה שאתה אומר.
יש נגיד מספר על גוג ומגוג ועוד כאלה.
מלחמת גוג ומגוג זאת מלחמה, זה לא קשור למה שרבן יוסף בן שרבן דוד, זה משהו בפני עצמו.
לא, אבל בכל זאת יש על העניין של ביטול גזרות.
הקדוש הוא יכול לבטל גזרות, נכון.
אז הקיום של שניהם זה תלוי בביטול גרם שלהם את תלוי יושב?
לא, זה תלוי בזכות. או שישראל יהיו זכאים והכל יקוים על ידי דוד, מהשייך בן דוד, סליחה, או על ידי שניים. עכשיו, אם יש שניים, זה אומר שאחד מפנה את דרכו לשני. מפנה את הדרך לשני. זה המשמעות של הריגת משיח בן יוסף. אז צריך להבין מה המשמעות של הדבר הזה. קודם כל, למה יש שתי משיחויות? כי יש במקור, זה לא הולך בכזאת הרמוניה שיוסף ויהודה מסכימים, שאתה יודע מה, במהלך הגאולה אתה תהיה ראשון, אני שני, תפדל, חבוד וכו'. זה מחלוקת. כן, בספר בראשית אנחנו רואים שיוסף ואחיו, חלוקים מחלוקת עקרונית לגבי הנהגת המדינה, לגבי הנהגת האומה, איך מנהיגים. זאת אומרת שבהתחלה יש משיחיות של בן יוסף, יש משיחיות של בן דוד, והמשיחויות האלה חלוקות זו על זו. הדבר הזה בא לידי ביטוי חריף בימי קדם, כשהיו שתי ממלכות, ממלכת יהודה וממלכת ישראל. ממלכת יהודה שבראשה עמדו מלכי בית דוד, וממלכת ישראל שהוא נגע על ידי שבט אפרים והמלכים של שבט אפרים. זאת אומרת, יש פה שיטה שבאופן מהותי חלוקה. עכשיו, אפרים ויהודה אלה הן קטגוריות שחוזרות על עצמן במהלך ההיסטוריה. למשל, בימינו, אומנם אנחנו תחת הדומיננטיות של שבט יהודה ולכן אנחנו נקראים יהודים, אבל כל הפונקציות של כנסת ישראל צריכות לבוא לידי ביטוי, במיוחד בתקופת הגאולה. ולכן, כנסת ישראל המציאה מחדש, מתוכה, את שני הזרמים האלה של יהודה ואפרים, היום בצורה אחרת, קוראים לזה דתיים וחילונים. מובן? לפי זה, כן, הדתיים שייכים ליהודה, והחילונים לאפרים. על זה נאמר בספר ישעיהו, ושרה קנאת אפרים. זאת אומרת שיש לאפרים קנאה כלפי יהודה. יבוא יום ושרה קנאת אפרים. ואז מה יקרה? אבל בכל זאת יש כמה אנשים בתוך אפרים שהם צוררים את יהודה. ממשיך הכתוב. ושרה קנאת אפרים וצוררי יהודה יקראתו. כלומר, יעשה חיסול חשבונות עם קבוצה קטנה, כנראה, בתוך אפרים, שהיא צריכה טיפול מיוחד. אז ושרה קנאת אפרים וצוררי יהודה יקראתו. מה המשך הפסוק? אפרים לא יקנה את יהודה, ויהודה לא יעצור את אפרים. הוא ירצה לחנות בשבת בירושלים, יהודה לא יעצור את אפרים. מובן? ככה מדבר הנביא. כן, ואתה?
יוסף עצמו היה למשיח של מה?
יוסף? האם הוא היה משיח בן יוסף?
כן, זה מה שבאתי עכשיו עם יהודה ויוסף.
אתה שואל האם יוסף היה משיח בן יוסף? יפה, יכולת להגיד זה פעם אחת. כן, התשובה היא שיוסף עבר שני שלבים בחיים שלו. הייתה תקופה שהוא היה יוסף, והייתה תקופה שהוא הפך להיות משיח בן יוסף. וזה אנטיתטי, זה בכלל אותו כיוון. הוא הפך להיות, אתה רוצה לדעת מתי הוא הפך להיות משיח בן יוסף? תשובה. הוא הפך להיות משיח בן יוסף ברגע שהוא התגלה אל אחיו. עד אז הוא היה יוסף. הוא התוודע אל אחיו. כן? שהוא אמר להם, אני יוסף אחיכם. ברגע שהוא אמר להם את זה, הפסיק להיות יוסף והתחיל להיות משיח בן יוסף. בסדר? נאמר את זה, אני אסביר בדיוק מה קרה. יוסף בהתחלה סבר שהפתרון האמיתי של עם ישראל, כלומר של משפחת אברהם, אם נדייק, זה להתבולל. כלומר, צריך להישתל על גבי המערכות של התרבות הגדולה, דהיינו להיות ראש במצרים, ולפעול מתוך מצרים על הכלכלה והתרבות המצרית. כי הוא אמר, זה הפתרון. לא, זה בבחינת יוסף. זה נשאר, על זה נאמר, אפרים בעמים הוא יתבולל. וזה מה שנאמר, ויקרא את שם הראשון מנשה, כי נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. אפרים, כי אפרני אלוהים בארץ עוני. זאת אומרת שהוא רואה, סוף סוף, בין הגויים מסתדרים לא רע. הגיע, זאת ההזדמנות, אם כן עכשיו לפעול לשינוי של התרבות האנושית דרך מצרים. והוא יסתיר את זהותו העברית מאחורי מעטה של מצריות. עד כאן מובן? בסדר. אחר כך, ולכן בשיקול הזה, הוא מתנתק מן החברים, מן האחים שלו. ויקר יוסף את אחיו, והם הלא הכירו, והוא מתנקר עליהם, הוא לא רוצה אותם. הוא רק רוצה לחטוף מהם את בנימין, רק שיחזרו הביתה ויעזבו אותו בשקט. עד כאן מובן? אחר כך, כשהוא רואה שיהודה לא מוכן לוותר על האחדות הכלל ישראלית, הוא אומר, אנחנו לא מוותרים על שום יהודי, יהיה מי שיהיה, אז יוסף נכנע ובוכה, ואומר, אני יוסף אחיכם, ואז הוא משנה את כל מהלך החיים שלו. עד כדי כך, שעכשיו הוא מבין, שפקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם להר הרצל. כלומר, כשהוא הבין שההתבוללות זה לא יהיה הפתרון, כי הוא ראה את התחלת השיעבוד, והוא צפה את השואה שעומדת לפרוץ במצרים, אז הוא אמר, אם כן הפתרון זה להקים את מדינת היהודים במצרים. אוקיי, עד כאן מובן? כן, במצרים הוא אמר, פקוד יפקוד אלוהים אתכם. הוא עשה קוגרס עם אחיו, אסף את כולם, והוא אמר, עכשיו יהיה קשה, אבל תתרמו את השקל על מנת שנצא ממצרים בבוא הזמן. מובן? אתה איתי?
כן.
ולכן, ויקח משה את עצמות יוסף עמו. זה הכוח הלאומי שהתעורר אז. שים לב שהכוח הלאומי שהתעורר על ידי יוסף איננו כוח לאומי דתי. זה כוח לאומי של חול, אבל לאומי. זאת אומרת, יוסף למד במצרים את מדעי המדינה. מה שאחיו לא ידעו. מובן? כן, כן. כן. נכון.
אם זה היה ככה, אז יכול להיות שהגרא וקדישר היו כאילו, הם היו הציונות המצליחה.
נכון. זאת אומרת, הייתה אופציה שהגאולה תיעשה על ידי הכוחות של היישוב הישן. לאחרונה החוקר מורגנשטרן גילה שתלמידי הגרא, כשעלו לארץ ישראל, פנו אל הסולטן הטורקי שיעניק להם אוטונומיה מדינית. הייתה מחשבה כזאת. היום איפה נמצאים הצאצאים של תלמידי הגרא? במאה שערים. נכון? אבל הייתה אופציה כזאת. הייתה באמינה. כן.
רואים שגם יוסף, כמו שתיארת שלב במצרים, כאילו שהלך להתבולל בעצם, להיות בתוך העם המצרי, הוא עדיין שמר על זהות יהודית.
נכון. איפה הוא שמר על זהות היהודית?
גם עם הניסיון עם...
איפה הוא שמר על זהותו היהודית?
בבית.
דבר אחד עלול להרוס אותו, זה אשת פוטיפר, ושם הוא נעצר. כי אם הוא, וכתוב בחז"ל, מה עצר אותו? שראה דמות דיוקנו של אביו. פירוש הדבר, הוא הבין שאם הוא ייקשל בה, בניו כבר לא יהיו דומים לאביו. אז זה מה שעצר אותו.
הזהות, הזהות, עוד פעם. לא היה שום דבר, אבל שעצר את הרצל, נגיד, בתקופה שלו, לפני שהוא הכיר את
ה... מה זאת אומרת שום דבר לא עצר את הרצל?
הוא
התחתן עם גויה או לא? התחתן עם גויה או לא? הרצל התחתן עם גויה? או לא?
לא,
התשובה היא לא. זהו. מה?
אה?
ויוסף כן התחתן עם גויה, כן, אבל זה הייתה בת דודה שלו בסוף. זה הייתה אחיינית שלו, איכשהו, סידרו את זה. כן. הילדים של הרצל, מה אתה אומר? התנצרו. ככה אתה אומר על הבן של משה רבנו, שעבד עבודה זרה? בסדר, אוקיי. אם אתה מוכן להגיד על הנכד ועל הבן של משה רבנו שמעבדו, בסדר, לא, בסדר, אני רק אומר שתמיד הגואל כנראה משלם איזשהו מחיר אישי. זה נכון. לכן חז"ל גילו לנו שהנכד של משה עבד עבודה זרה. נכון. נכון, זה באמת נכון. כמו שגם מצאנו ש... איך אומרים? יש כאלה, הרצל לא מל את בנו, נכון? מל אותו בסוף. גם משה לא רצה למול את בנו, נכון? מל אותו בסוף. טוב, אז איפה היית? אז עכשיו אני רוצה להבין פה משהו לגבי... מה? כן. בתוך אפרים, יש צורי יהודה. לא, חס וחלילה. לא צריך מלחמת אחים, לא, לא, לא צריך. שאלת וקיבלת תשובה. התשובה היא שאני לא רומז למלחמת אחים, ואני מתכוון למלחמת אחים. אני רק אומר שבתוך הקבוצה של אפרים, יש כמה אנשים שצריכים לשבת בכלא, כן, נכון. קצת. כן, כך, כמה. זה, אחד ורבע, משהו כזה. מה? אתה רוצה? יש לי רשימה. אתה רוצה? מי בראש? אתה רוצה, אני אגיד? לא, אני לא רוצה. אולי הם יחזרו בתשובה עד אז. כן? טוב. עכשיו, אנחנו נכן במילה תחין, כי אני רואה שיתאחד שאני אצליח גם להגיד מה שאני רוצה. כן? עכשיו, מאיפה הביטוי הזה, תחין, קנה, בסיס, כאן, ותקיור ותקנו? יש בספר תהילים, בפרק פי, אני חושב, יש מזמור שלם על משיח בן יוסף. מכירים את המזמור? נצח על שושנים, מזמור לדוד. אין פה תנך. יש. בספר תהילים. למנצח אל שושנים, עדות לאסף מזמור, רועי ישראל האזינה, נוהג כצון יוסף, יושב הקירובים הופיעה. כלומר, אלוהי ישראל, כשהוא מנהיג את יוסף, נקרא בשם יושב הקרובים. למה יושב הקרובים? איפה היו הקרובים? על הארון. איפה היה הארון? בקודש הקודשים. איפה קודש הקודשים נמצא? במקדש. באיזה צד של המקדש? מערב. נכון? צד מערב. כן, במקדש. איזה חלק של המקדש נמצא בו קודש הקודשים? צפון, מזרח, דרום, מערב, מתי? איפה? מה התשובה? במערב. יפה. זאת אומרת, שאלה, מי השבטים במחנה ישראל שנמצאים בצד מערב, במחנה, במדבר? אפרים, בנימין ומנשה. יפה. זאת אומרת, יושב הקרובים זה מי ששולט באפרים, בצד של משיח בן יוסף. אוקיי? לכן, לפני אפרים ובנימין ומנשה, עוררה את גבורתך, ולך לישועתה לנו. כלומר, פה מדובר על ישועה שבאה על ידי בני אפרים ובנימין ומנשה. אלוהים השיבנו והאר פניך ונבשע. השם אלוהים צבאות. אז אם כן, מדובר פה על מלחמה, נכון? פה זה מזמור של מלחמה בעצם. השם אלוהים צבאות. עד מתי עשנת בתפילת עמך? האכלתם לחם דמעה ותשכמו בדמעות שליש. תשימנו מדון לשכננו ואויבינו ילעגו לעמו. אלוהים צבאות, השיבנו. והאר פניך ונבשע. ואז בא איזה משל. גפן ממצרים תסיע. מה זה הגפן? באיזה מובן? מובן גפן. כן? גפן ממצרים תסיע. עם ישראל נקרא גפן, נכון? תגרש גויים ותתאר. כאילו, בימי יהושע בן נון, ותגרש גויים ותתאר, ואז הגפן יקטע שורשים. כוסו הרים צילה, לא עושה, פינית לפניה, ותשרש שרשיה, ותמלא ארץ, כוסו הרים צילה, וענפיה ארזאל, תשלח כציריה עד ים, ואל נהר יונקותיה. כלומר, פה זה נחמד, ההתיישבות, הולכים, תופסים, עד הפרט, כן? עד הנהר, ונהר יונקותיה. למה פרצת גדריה? פתאום הנביא, כלומר המשורר, מתלונן. היה כל כך טוב. למה פתאום עכשיו נהיה כל כך רע? למה פרצת גדריה? וארוה כל עוברי דרך. מה זה ארוה? כאילו, מה פתאום? מה זה לארות? לאסוף מה? תאנים. אז זה גפן. גפן בוצרים, לא? לא אורים. מה ההבדל בין לארות תאנים לבין לבצור ענבים? מעט מעט, כן? כשאורים תאנים, היום התאנה הזאת מוכנה, זאת שלידה עוד לא מוכנה. צריך לחזור כל הזמן. זאת אומרת שזה דבר כזה מזדמן. זה מלחמת גרילה. בבציר, בבת אחת, אתה עובר, ביום אחד, שלושה ימים מקסימום, אתה בוצר את כל הענבים. מה?
גם תעשה
גפן גפן, עץ, עץ, עץ. אבל כשיש לך קרם, במכה אחת, כן, מכה אחת. זאת אומרת, שמה שקרה, שבמקום שזה יהיה גפן, מתייחסים אל זה כמו אל תאנים. זאת אומרת שמדי פעם באים האויבים, עושים פשיטה, חוזרים, עוד פעם פשיטה, חוזרים. אז על זה מתלונן המשורר. למה פרצת גדריה וארוה כל עובר דרך? יחרסמנה חזיר מיער, וזיז שדה יראנה, חיות באות, אוכלות בתוך הגפן. אלוהים צבאות, שובנה. הבית משמיים מוראה. ופקוד גפן זאת. עכשיו פסוק חשוב ביותר. וחנה אשר נטעה ימיניך, ועל בן אימצת לך. כלומר, הוא רוצה שירחם על הגפן ועל הקנה. מה זה קנה? מה בית המקדש? אני שואל מה זה קנה? לא, לא מה הפירוש של הדבר. אני רוצה להבין מה הפירוש המילה.
בסיס.
בסיס, קנה, כן? איפה הקנה? איפה הבסיס פה? בגפן, מי שעסק קצת בחקלאות של גפנים, יש פה מישהו שעסק בחקלאות של גפנים? אף אחד פה לא עסק בחקלאות של גפנים? הנה, אתה קיבוצניק, לא עסק גם? כן? לא? לא, אף אחד לא? טוב, אני אסביר לכם. יש, הגפן זה עץ. ראיתם פעם גפן בחיים?
כן.
מה?
לא,
מה שאתה רואה על היין שם זה רק האשכול. לא, אבל העץ, העץ, ראית פעם? עץ גפן, טוב. אז הגפן זה עץ רך, כל כך רך שכדי להעמיד אותו צריך רשתות כאלה, נכון? של חוטי ברזל, כדי שהוא לא ייפול. הוא עץ מאוד רך, והוא נותן ענבים טובים, ענבים מתוקים. אבל מה? הוא כל כך רך המסכן הזה, שהוא לא יכול להקות שורשים באדמה. רק אתה שם אותו, רופס, נופל. אז מה שעושים, נוטעים בהתחלה קנה. מה זה קנה? זה גפן שלא נותנת פירות, אבל היא חזקה. כן? כלומר, זה שורשים חזקים, זה נקרא קנה. זה מתחיל לצמוח, אבל מה? זה לא ייתן ענבים. באיזשהו שלב, לוקחים סכין, וחותכים בתוך הקנה, ומכניסים בתוך החתך את הרוכב. הרוכב זה הענף הרך הזה, הזמורה הרכה, ואז הקנה נותנת כוח לזמורה, ואז נעשה בסוף גפן שהוא פרי אילולים. עד כאן מובן? יוצא שגפן נורמלית היא מורכבת משני דברים. קנה, ועל גבי זה רוכב. מה זה משנה אם זה שיח או עץ? שניהם זה בורא פרי עץ. בהלכה שיח זה נקרא עץ. מה שגדל על שיחים, למשל פטל, אתה מברך בורא פרי העץ. כן? כל דבר שהוא רב שנתי. זה רב שנתי, זה נקרא עץ. זה עץ קטן, אבל זה עץ. כן? אפשר גם לעשות גפן ענקית, אבל באופן עקרוני זה גם. זאת אומרת, זאת אומרת שיש קנה, ועל גבי זה רוכב. עכשיו, מי שרואה את הקנה, דהיינו משיח בן יוסף, אומר לעצמו, זה הגפן שהבטחתם? לא נותן פירות. זה אמנם חזק, עוסק בכלכלה וביטחון, אבל לא טעים, איפה תורה ומעשים טובים פה? מתייאש. יום אחד הוא רואה מישהו בא עם סכין וחותך. אומר, זהו, בעל הבית הבין שאין מה לעשות יותר עם הקנה הזאת, עכשיו הוא הולך להרוס אותה. כן? הוא עושה חתך. יש משבר בציונות. יש משבר בגאולה. אתה רואה שכל הציונות הזאת לא שווה כלום. אומרים, נוער הגבעות. נכון? ואתה לא מבין שאתה חושב שהורגים את משיח בן יוסף בעצם. כשבעצם פה שוטלים על גביו עוד נקודה.
זה
הרכבה? זה לא הרכבה, כי זה מאותו עץ. זה גפן וזה גפן. זה סוג של הרכבה, נכון. נכון. זה סוג של הרכבה. עכשיו יבוא אדם ויאמר, הגיע זמנו של משיח בן יוסף למות. סוף סוף המדינה הזאת טיפול, אנחנו הדתיים מחכים, טוב אנחנו יודעים שצריך להיות משיח בן יוסף, אבל אין מה לעשות, בינתיים אנחנו כוססים ציפורניים, מחכים בסבלנות שהמדינה הזאת תתמוטט, ואנחנו סוף סוף נוכל למלא את כל הארץ הזאת בבתי מדרש. כמו ששמעתי כמה פעמים אנשים שאומרים, כן המדינה הזאת תחרב ואז יבוא משיח בן דוד. אז מה הם רוצים? להוריד את הקנה לגמרי ולשים במקום זה את הרוחב, נראה אם זה יעמוד. תן לדתיים להשתלט על המדינה, מה הם יעשו ממנה? פרה חולבת, יהפכו את כל התקציבים לישיבות, צהל לא יוכל להחזיק מעמד, הכלכלה תתמוטט, הכל. צריך הקנה, ברור? אבל זה בדיוק המשבר שמדובר עליו, צריך להתפלל על משיח בן יוסף שלא יהרג, לא רק על ידי ארמילוס.
לא שלא
יחתר, שלא יהיה... לא, אז החיתוך הוא הכרחי, רק שהחיתוך הזה צריך לעשות בחוכמה. ברור? אז יש משברים, המשברים האלה מפנים מקום בלב להכרות חדשות, והמשברים שאנחנו רואים היום הם בהחלט פותחים את האוזניים לחזרה בתשובה. הבעיה היא שהרבה פעמים החזרה בתשובה הזאת היא גורמת לנסיגה אחורה. בסדר, זה מהסכנות שיש בהריגת משיח בן יוסף, אבל על גבי זה בסוף יצא משהו.
כן.
יפה, עברת הסכין. מה? משבר הציונות, יפה מאוד.
זה העברת סכין, זה לא העקירה לגמרי של הקהל?
לא, אם יעקיר לגמרי, הלך עלינו. לכן אתה מתפלל.
אתה מתפלל לא להרוג, אם אנחנו הוקים.
אתה מתפלל שכשאתה שם את הסכין, אתה לא תהרוג את הקנה.
שתחתוך ולא תהרוג.
כן, תחתוך כמו שצריך. ברור? כתוב. מה? תמיד צריך להיות
הקנה. תמיד חייב להיות.
נכון. על זה נאמר, אני עוד חי. חי, חי, חי. זה השיר שסבא שר אתמול לאבא, והיום אני עוד חי, חי, חי. חי זה מידת היסוד, לא? של יוסף הצדיק, צדיק יסוד עולם.
יש פרק בתהילים זה?
פרק פ' בתהילים. עכשיו כבר הגיע רבע לעשר, זה סוף השיעור, אבל לא גמרתי את נושא הריגת משיח בן יוסף, רציתי לקרוא לכם ברב קוק. זה נעשה בפעם הבאה, כן, מה השאלה שלך? לא, האופציה הייתה לא שלא יהיה משיח בן יוסף, אלא שמשיח בן דוד ימלא את כל הפונקציות של משיח בן יוסף. כן, שיהיה להם כוח. היית צריך לסמוך על הדתיים, נראה אותך. כן? טוב, עד כאן להיום. שלום.